חולין דף קוף למדלד, מתחילים בעזרת השם, דף קוף למדגים על עמוד ב', השורה האחרונה למטה במילים, אחרי הנקודתיים, ואם אמר לו חוץ מן המתנות, פטור מן המתנות. יהודי תמיד צריך לעשות איזשהו חוכמה מסוימת, טריק, קומבינה, איך להרוויח יותר. יהודי רוצה לקנות עכשיו כבש בשביל לשחוט, כדי שיוכל ליהנות מהבשר של הכבש. הוא פונה לכהן והוא אומר לו, הרב כהן, אני רוצה לקנות ממך כבש, בסדר? ודאי. תדאג שאני לא אצטרך לתת אחרי זה זרוע לחיים וקיבה לכהנים, אלא אני אקבל את כל הכבש ככה כמו שהוא. אומר לו, הכהן, קיבלת. אני מוכר לך את הכבש הזה, חוץ מהזרוע לחיים והקיבה, שאלה הם המתנות כהונה, אותם אני לא מוכר לך. אומרת המשנה, ואם אמר לו הכהן שמוכר לישראל בהמה, אני מוכר לך את הבהמה חוץ מן המתנות, אז המשנה אמרה לנו פסק הלכה שאותו ישראל שקונה את הבהמה פטור מן המתנות. למה? מכיוון שכרגע בבהמה הזאת יש את החלק של הזרוע לחיים והקיבה, זה ברשות כהן, וכהן פטור מלתת מתנות כהונה מהבהמה של עצמו. אם נדייק פה בלשון של המשנה, הכהן, כשהוא אמר, אני מוכר לך את הבהמה, והוא רצה להשאיר אצלו את המתנות, היו לפניו שתי אפשרויות מה להגיד. הוא יכול להגיד, אני מוכר לך את הבהמה חוץ מהמתנות. הוא יכול להגיד לשון אחרת, אני מוכר לך את הבהמה על מנת שהמתנות יהיו שלי. כאן הוא בחר באפשרות הראשונה, חוץ מן המתנות. שואלת הגמרא, ורימין הוא, יש לי קושייה מברייתא. כהן שאומר לישראל, על מנת שהמתנות שלי, אז הקונה כן חייב לתת מתנות כהונה, ונותן את הזרוע לחיים והקיבה לכל כהן שירצה. בכל אופן אתה רואה שהוא כן מחויב במתנות כהונה, אז הגמרא רוצה להקשות, רואים מפה שגם אם הכהן מתנה ואומר, אני מוכר לך את הבהמה על מנת שהזרוע לחיים והקיבה יישארו שלי, בכל זאת הישראל צריך לתת את המתנות האלה לאיזשהו כהן. ומיד הגמרא מתרצת את הדיוק שדייקנו, תלוי האם הכהן אומר, אני מוכר לך את הבהמה חוץ ממתנות כהונה, שאז את מתנות הכהונה הוא ישאיר אצלו, או שהוא אומר לו, על מנת שמתנות הכהונה יישארו שלי, ואז הוא מוכר לו אותם, אבל המחירה היא בתנאי. עכשיו, במקרה הזה אנחנו אומרים שהמחירה קיימת והתנאי בטל, ולכן הישראל כן יהיה חייב לתת מתנות כהונה, וזה התירוץ של הגמרא, על מנת החוץ קרמית, וכי אתה מקשה סתירה בין כשהכהן אומר, אני מוכר לך את הבהמה על מנת שמתנות כהונה שלי, שאז באמת זה כן יישאר ברשות הישראל, לבין כשהוא אומר לו, אני מוכר לך את הבהמה חוץ מהמתנות כהונה, שאז באמת הישראל לא יקבל את המתנות כהונה והוא יהיה פטור, הרי כשהכהן אומר חוץ, שיורה, הוא שייר את המתנות לעצמו, והוא הרי פטור מלתת את זה לכהנים אחרים. אבל כשהוא אומר לו על מנת, לאו שיורה, אלא זה תנאי. אני מוכר לך את זה בתנאי שהמתנות יישארו שלי. יפה מאוד, התנאי הזה לא יתקבל. המחירה כן התקיימה, ולכן הישראל יצטרך לתת מתנות כהונה לכל כהן שהוא ירצה. שואלת הגמרא ורמין הוא, הברייתא אומרת, כהן שמחר בהמה, על מנת שהמתנות שלי. כאן כתוב שזה לא נחשב תנאי, ובאמת המתנות יהיו שלו. אז רואים מכאן שזה כן יכול להועיל דבר כזה. עונה הגמרא בהפליגי, זה המחלוקת בין שתי הברייתות. מר סבר שבמקרה הזה על מנת שיורה הוא, כשהוא אומר לו, אני מוכר לך את הבהמה על מנת שהזרוע לחיים והקיבה יישארו שלי, זה נקרא שהוא משאיר את זה אצלו, זה לא נקרא תנאי. ומר סבר, לעומת זאת הברייתא השנייה סוברת, על מנת לאו שיורה הוא, זה לא נקרא שהוא משאיר אצלו את הזרוע לחיים והקיבה הכהן, אלא הוא מתנה, אם קונה הישראל, אני מוכר לך את הבהמה על מנת שהזרוע לחיים והקיבה יהיו שלי. תנאי אי אפשר לעשות, מה פושט עושה תנאי? מכרת, מכרת, לא מכרת, לא מכרת. אז לכן המחירה מתבצעת והתנאי בטל. אומרת הגמרא, למדנו בהמשך המשנה, שברגע שיש כאן יהודי שהולך לקנות בשר באטליז, הולך לקנות בשר בחנות שמוכרים שם חתיכות בשר, ובתוך החתיכת בשר שהוא בא לקנות אמור להיות מתנות כהונה. השאלה מי צריך האם ישראל, כשהוא קונה את החתיכת בשר הזאת, ויש בפנים מתנות כהונה, אז הישראל צריך לשלם על המתנות כהונה האלה או שלא? ואם המוכר מכר לו את הבשר עם המתנות כהונה, והוא לקח כסף על זה, האם הישראל יכול לתבוע ממנו את הכסף בחזרה? אז למדנו במשנה, אם אמר לו, הישראל אמר לטבח, מכור לי בני מאה וכולי. אומר לו, אני מבקש ממך, תמכור לי את המאיים, את כל המערכת העיכול של הבהמה השחוטה. בפנים יש גם כן את הקיבה הרביעית מתוך הארבע קיבות של בהמה מעלת גרה, שהיא נקראת קיבה, ואת זה צריך לתת לכהן. אז בלשון שהוא אומר, תמכור לי את את בני מאה, אז מה זה אומר? אני רוצה שאתה תמכור לי את הכל, אתה תמכור לי את הכל, ואני כבר אסתדר עם כל מה שצריך להסתדר בזה. ולכן, הישראל נותן את הקיבה לכהן, והמוכר לא צריך להתקזז איתו בדמים, כי זה היה פה עסקת חבילה כזאת. ברגע שישראל אומר לו, אני רוצה שתמכור לי את הבני מאיים של הבהמה הזאת, במשקל כך וכך קילו. הם בודקים כמה קילו זה כל הבני מאיים ביחד, כולל הקיבה, ואומר לו, אני רוצה כך וכך קילו לקנות. ברגע שהוא הזכיר פה משקל, הוא מתכוון להגיד, תראה, אני רוצה, כל מה שאני משלם, אני רוצה שיהיה לי אפשרות ליהנות מזה. אני לא רוצה לשלם עכשיו על מתנות כהונה. במקרה הזה, הוא יהיה חייב אומנם לתת מתנות כהונה לכהן הקונה, אבל המוכר צריך להתקזז איתו במחיר, ובגלל הלשון משקל, הוא לא יכול לקחת תשלום על המתנות כהונה. זה מה שלמדנו במשנה. אבל בכל אופן, מה שאנחנו רואים, שמי שצריך לתת את מתנות הכהונה זה לא המוכר, אלא זה הקונה. אמר רב, לא שנו שהקונה הוא זה שצריך לתת את המתנות כהונה, והמוכר אין לו שום עסק עם המתנות כהונה האלה ברגע שהוא נתן את זה לקונה שלו, אלא ששקל לעצמו. דובר פה שזה מכירה בשירות עצמי. מגיע בן אדם, רוצה לקנות בשר, אז הוא הולך למדף, למקפיא, איפה שיש את החתיכות בשר, ולוקח לבד. במקרה כזה, באמת, הוא יהיה זה שיצטרך לטפל בנתינה של מתנות הכהונה. כי הרי המוכר לא נגע בכלל במתנות הכהונה. אבל שקל לא טבח, אבל אם הטבח בא בידיים של המוכר, של הטבח, ונתן לישראל, אז בזה שהוא נותן לו, הוא גוזל מתנות כהונה. מה אתה נותן את זה לישראל? אתה צריך לתת את זה לכהן? במקרה כזה, הדין גם עם הטבח. הכהן יכול לבוא לבקש גם מהטבח, תביא לי בבקשה מתנות כהונה. זה לא אצלי, זה אצל הקונה. לא מעניין אותי, אתה תלך תשיג את הקונה, תחפש ברשימת השיחות האחרונות שלך, ותראה איפה הוא ברשימה, תתקשר אליו, תגיד לו שידאג להעביר אליי את המתנות כהונה, כי זה גם העסק של המוכר ברגע שהוא זה שירים את מתנות הכהונה. זה דעתו של רב. ורב אסי אמר, אפילו שקל לא טבח, הדין עמו. גם אם הטבח כן נרים את המתנות כהונה, בכל זאת תמיד צריך לפנות ללוקח, זה שקנה את הבשר ורק ממנו לדרוש את מתנות הכהונה, כי כרגע הם נמצאים אצלו. איפה שהמתנות כהונה נמצאים, זה שהמתנות אצלו, הוא צריך לטפל לתת את מתנות הכהונה לכהן. מנסה הגמרא לומר, לימה בדרב חיסדא כמפלגי, אולי מחלוקת בין רב לבין רב אסי, זה בדבריו של רב חיסדא. מה עם דבריו של רב חיסדא? דאמר רב חיסדא, גזל ולא נתייאשו הבעלים. אדם הלך גזל מחברו חתיכת בשר מאוד מאוד חשובה, אחד המספרים היקרים יותר, המשובחים יותר, ובא לגזלה, לא התייאש. הוא עדיין מנסה להוציא את הגזלה מהגזלן. ובא אחר ואכלו, בא מישהו שלישי לתמונה והתערב, והוא זה שעשה למעשה, אכל את הבשר הזה. אז הנגזל רצה מזה גובה, הוא יכול לגבות מהגזלן, רצה מזה גובה, הוא יכול לגבות מזה שאכל. זה שאכל טוען, מה העסק שלי איתך? אני גזלתי את זה מהגזלן בכלל, מה זה קשור אליך? הוא יכול להגיד לו, תראה, אני עדיין לא התייאשתי. כשאתה אכלת את זה, זה היה שלי עדיין, זה היה ברשותי. כל זמן שהנגזל לא מתייאש, הגזלה עדיין שייכת אליו, היא עדיין נחשבת ברשותו, ומי שאוכל את זה נחשב שגוזל את זה ממנו ישירות, זה דעתו של רב חיסדא. אולי נאמר, דמר, רב שאומר שהדין עם השוחט, עם הטבח, עם המוכר, והוא גם כן צריך לדאוג להביא את הזרוע לחיים והקיבה לכהן, איתלי דרב חיסדה, הוא באמת מסכים עם דברי רב חיסדה, שכל זמן שהכהן עדיין לא התייאש, במקרה שלנו בוודאי שהוא לא התייאש, אז כל אחד שיש לו, שהוא גזל את הבשר, הוא צריך להחזיר את זה. זה נחשב כאילו שזה ברשות הכהן, וכל אחד שטיפל בגזלה, כל אחד שיש לו חלק עם הגזלה, מתיכות שתי אנשים שחייבים לנגזל. ומר, לעומת זאת רב אסי, שהוא אומר שאפשר להתעסק רק עם הקונה, לטלי דרב חיסדה, הוא סובר שאין דבר כזה שהנגזל בא ואומר למישהו, תראה, אני רוצה שאתה תחזיר לי. אמר לו, מה זה קשור אליי? הרי זה קשור לפלוני. בוא נאמר במקרה שלנו, מה אתה פונה אליי שאכלתי? תפנה לגזלן שגזל ממך. אמר לו, לא מעניין אותי, אני לא התייאשתי, אז זה נחשב שגזלת ממני. לפי דעתו של רב אסי, אולי נאמר שאין דבר כזה. תחליט, או שאתה גובה את זה רק מזה שאכל, כי כרגע הגזלה ברשותו, או שאתה גובה את זה רק מהגזלן, כי הוא זה שגזל. אבל אין דבר כזה לגבות משתי אנשים. אולי באמת נאמר שהוא חולק על רב חיסדה. אומרת הגמרא, לא, דכולי עלמא אית לו דרב חיסדה, כולם מסכימים שבאמת רב חיסדה צודק, כשברגע שאדם גוזל, גם אם מישהו אחר אכל, אז הגזלן תמיד יש לו אחריות לשלם את מה שהוא גזל. ואחר, במתנות כהונה נגזלות כמפלגי. פה המחלוקת היא, האם יש מושג כזה לגזול בכלל מתנות כהונה? מה זאת אומרת גזלת? איפה שהמתנות כהונה נמצאים, הם מיועדים לכהן. שמת את זה בבית של ראובן, שהוא השוחט, עכשיו זה שייך לכהן. שמת את זה בבית של שמעון, זה שייך לכהן. זה לא משנה איפה זה נמצא. אין מושג לגזול את זה בכלל אולי. וזה הם נחלקו. מר סבר, לפי דעתו של רב, הוא אומר שגם הטבח צריך לדאוג להעביר את המתנות כהונה לכהן, מכיוון שלפי דעתו, מתנות כהונה נגזלות, ולמה צריך, אפשר לפנות גם למוכר? כי הוא גזל את זה מהכהן בזה שהוא מכר את זה לישראל. לכן הוא גם כן צריך להחזיר את הזרוע לחיים והקיבה. ומר סבר, לעומת זאת רב אסי חלק, והוא סבר, אין מתנות כהונה נגזלות, ומי שהמתנות כהונה נמצאים אצלו, יש אצלו חפץ שלא שייך אליו, הוא זה שצריך להביא את זה לכהנים, זה הכל. איקא דמתני ללאה שמעת בפני עצמה, יש כאלה שמביאים את המחלוקת בין רב לבין רב אסי, בתור דבר בפני עצמו, לא קשור למשנה בכלל. אז אומר ככה, רב אמר מתנות כהונה נגזלות, ולכן הגזלן שגזל הוא מחויב להחזיר אותם. אפילו אם הם נמצאים עכשיו ברשות אחרים. הוא צריך להיות זה שמחזיר אותם, כי הגזלן הוא התפקיד שלו להחזיר. ורב אסי אמר, מתנות כהונה אין נגזלות. ואצל מי שהמתנות כהונה נמצאים ברשותו, הוא צריך להעביר את המתנות הכהונה לכהן. אומרת המשנה, גר שנתגייר, זכה. לחסות תחת כנפי השכינה, והייתה לו פרה, ולא מצאו זמן אחר מתי לשחוט את הפרה, אלא בדיוק בתהליך שהוא התגייר, תוך כדי שהוא התגייר. אז לא יודעים האם הפרה נשחטה כשהוא עדיין לא היה יהודי, ואז הוא פטור מזרוע לחיים וקיבה, או שהיא נשחטה אחרי שהוא כבר היה יהודי, והוא חייב בזרוע לחיים וקיבה. אז אם נשחטה עד שלא נתגייר, הוא פטור מזרוע לחיים וקיבה, כי אדם שלא יהודי לא חייב במתנות כהונה. ואם זה היה מי שנתגייר, נשחטה הפרה, הוא חייב מתנות כהונה. ובמקרה שזה ספק, הוא יהיה פטור. מה הסיבה שהוא יהיה פטור? שפה זה עניין ממון. אתה רוצה להוציא כסף מבן אדם, אתה צריך להוכיח שבאמת הוא חייב לך. שמוציא מחברו, עליו הראיה. אומרת הגמרא, כי אתה רב דימי. כשרב דימי הגיע לבבל מארץ ישראל. אמר, אז הוא סיפר מה היה בארץ ישראל. שתי ארזי הלבנון, האריות שבחבורה בארץ ישראל, רבי יוחנן, וגיסו, שהיה נשוי לאחותו של רבי יוחנן, רבי שמעון בן לקיש. אז ריש לקיש, ככה מכנים את רבי שמעון בן לקיש, שאל שאלה את רבי יוחנן. רמילי רבי שמעון בן לקיש לרבי יוחנן. מביא את המשנה שלמדנו עכשיו, תנן, ספק, האם הפרה נשחטה אחרי שהגר כבר התגייר, או לפני כשהוא עדיין לא היה גר. הוא יהיה פטור מזרוע לחיים וקיבה. אלמה אומר ריש לקיש, אני מבין מזה, שספק עלי כולה, כשיש לי ספק, האם הוא חייב או פטור, אנחנו מקלים ואומרים שהוא יהיה פטור, המוציא מחברו עליו הראיה. המשנה הזאת, אני מבין שזה גם דעתו של רבי מאיר, כי בדרך כלל, כשמשנה לא כתוב שם של תנא שאומר את המשנה, בדרך כלל זה רבי מאיר, כמו שאנחנו יודעים את המטבע הלשון המפורסם, סתם משנה רבי מאיר. אז אם כן, זה דעתו של רבי מאיר לכאורה. אם כן, אומר יש לקיש לרבי יוחנן, יש לי סתירה ממשנה אחרת לעניין מתנות עניים. מתנות עניים, אחד ממתנות העניים זה לקט. כשאדם אוסף את התבואה מהשדה, לפעמים יש שיבולת אחת שנופלת לו, שתי שיבולים נופלים לו. אסור לו לבוא ולהרים אותם בחזרה, זה נקרא לקט, הוא צריך להשאיר את זה לעניים. ושם המשנה אומרת, משנה במסכת פאה, חורי הנמלים שבתוך הקמה, הרי הנמלים מאוד מאוד חרוצים, כל הזמן חופרים לעצמם מנערות מתחת לפני השטח ומכניסים גרגירים של תבואה בפנים שאלה הם מספיק אוכל. במהלך הקצירה מצאו שיש חורי נמלים ויש שם המון המון גרגירים של תבואה. בעל השדה שמצא את האוצר רוצה לקחת את הגרגירים האלה. זה יכול להיות שזה באמת סכום של כמות גדולה, אולי כמה קילו, אולי אפילו כמה עשרות קילו, רוצה לקחת אותם לעצמו. מצד שני הוא חושש, מאיפה אני יכול לדעת שזה באמת התבואה שלי? אולי זה בדיוק הגרגירים של התבואה ממה שנפל בשעת מהגרגירים של הלקט. אולי זה מהשיבולים של הלקט הגרגירי תבואה האלה. איך אפשר לדעת? הדבר הכי פשוט הוא, הרי לקט רק עכשיו ממש התחיל להיות. זאת אומרת, כל זמן שהתבואה הייתה מחוברת לקרקע, לא היה פה לקט. מתי התחיל להיות לקט? רק אחרי שקצרו את התבואה. לפני כמה זמן קצרו את התבואה, לא לפני הרבה זמן. הנמלים, כמה שהן באמת חרוצות, אנחנו לומדים זריזות מהנמלה, כן, העצל הולך אל הנמלה והוא רואה את דרכיה והוא מחכים. אבל כל כך זריזים הם לא, שהם יספיקו להכניס גרגירים, שהם עכשיו קצרו לתוך עמקי האדמה. הם מכניסים את זה במקום גבוה יחסית שם. אז לכן, חורי הנמלים שבתוך הקמה, סתם, פה אנחנו מדברים, לפני שקצרו את התבואה, לא מתחיל השאלה בכלל. עדיין התבואה מחוברת לאדמה, אם מוצאים גרגירי תבואה בתוך מחילות שהנמלים שם הכניסו גרגירי תבואה, זה ודאי שייך לבעל השדה, הרי אלו של בעל הבית. ושלאחר הקוצרים, אחרי הקצירה כבר מוצאים כל מיני תבואה בתוך מנערות ומחילות שהנמלים שמו שם תבואה, העליונים, אלה שנמצאים על שפת החור, על שפת המחילות, הם לעניים, כי חוששים אולי זה מהלקט, אולי עכשיו הנמלים לקחו את זה מאותם שיבולים של הלקט. והתחתונים, אבל אלה שנמצאים בתחתית החור, שמסתבר יותר שהם כבר מלפני זמן רב נכנסו כאן לבפנים, לפני שקצרו את התבואה, אז לכן הם יהיו שייכים של בעל הבית. עד לכאן דעת הנקמה. רבי מאיר אומר, הכל לעניים, בין הגרגירי תבואה שנמצאים למעלה במחילות, ובין הגרגירי תבואה שנמצאים למטה במחילות, אנחנו נותנים אותם לעניים. למרות שיכול להיות שהגרגירים שנמצאים למטה שייכים לבעל הבית, שספק לקט, לקט. כי כשיש לנו ספק על לקט, האם הוא באמת מיועד לעניים או לא, אנחנו אומרים כן, הוא יהיה מיועד לעניים, כמו תורת מתנת לקט שמגיעה לעניים. אז אם כן, כשריש לקיש לרבי יוחנן, רואים כאן במשנה הזאת, בדעתו של רבי מאיר, שכשיש לנו ספק במתנה שמיועדת, במקרה שלנו לעניים, אנחנו מחמירים נותנים את זה לעני. אז אם כן, למה במתנות כהונה, במשנה כאן, במסכת חולין, לא נאמר שכשמסתפקים למי מיועדת, למי מיועדת המתנה של הזרוע לחיים וקיבה, למה שלא נאמר שניתן את זה באמת לכהנים? אמר לי, אז רבי יוחנן ענה לריש לקיש, אל תקניתני, אל תקנית אותי מהמשנה הזאת פה לגבי מתנות עניים. למה? שבלשון יחיד אני שונה אותה בשם רבי מאיר. זאת אומרת, זה שאני אומר שרבי מאיר סובר שהכל העניים, זה דעת יחיד בדבריו של רבי מאיר. אחד מהתלמידים של רבי מאיר אמר את זה ככה משמו, אבל הרוב דעתם ברבי מאיר, כמו שלמדנו במשנה שלנו, שבספק לא צריך לתת. אם יש לך ספק במתנה, האם זה מיועד למקבל המתנה או לא, אל תיתן את זה למקבל המתנה. כמו במשנה שלנו לגבי זרוע לחיים וקיבה, שמסתפקים האם לתת את זה לכהן, לא נותנים את זה לכהן. דתניא, איך רואים באמת שהמשנה לעניין לקט, דעתו של רבי מאיר, לא כולם סוברים שזו דעתו באמת של רבי מאיר? כי הברייתא מביאה את זה בשם יחיד. רבי יהודה בן אגרא אומר, משום רבי מאיר, ספק לקט, לקט. לא, זה כבר ראיה שכל מה שראינו, שרבי מאיר סובר שספק לקט, לקט, זה רק לפי דעתו של רבי יהודה בן אגרא. אבל רוב החכמים סוברים שרבי מאיר הולך כמו שראינו במשנה שלנו פה בחולין, שלא נותנים ספק למקבל המתנה. ממשיך ואומר, גם ספק שכחה, שכחה. זאת אומרת, אם יש לנו ספק על אלומות, על אגודות של תבועה שנשכחו, האם הם באמת נשכחו או לא, אנחנו נותנים את זה, ספק שכחה, אנחנו נותנים את זה לעניים. אותו דבר, ספק פאה, פאה, כשיש לנו ספק על תבועה מסוימת שהפרישו, האם זה הפאה שהפרישו את זה לצורך מתנות עניים או לא, נותנים את זה למתנות עניים. אז אם כן, רבי יוחנן אומר, אין פה סתירה בדבריו של רבי מאיר, כי באמת מה שרואים במשנה, במסכת פאה בדבריו של רבי מאיר, זאת לא דעתו לפי רוב תלמידיו. ריש לקיש לא קיבל את זה. אמר לו, אפילו, אל תשנה אותה, אתה יודע מה? אל תשנה אותה אלא בלשון בן תדל. היה איזה שוטה מפורסם בימיהם, קראו לו את השם הזה. גם אם תגיד לי את זה משמו, אני מקבל את זה. למה? כי הדברים שנאמרו פה הם דברים של טעם. והטעם אמר, אמר רבי שמעון בן לקיש, הנה זה דברים שאני בעצמי אמרתי, רבי שמעון בן לקיש, מהי דכתיב, הפסוק אומר ככה, אני ורש הצדיקו, הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו להצדיק את העניים, להצדיק אותם, מה פירוש להצדיק אותם? מה, כשמגיע לדיין דין תורה עם עני, אז כאילו יצדיק את העני יותר מאשר העשיר? אי למה בדינים, להטות לזכותו של העני, חס וחלילה, והכתיב, ודל לא תהדר בריבו, אל תהדר ותכבד את האדם שהוא דל ואני, מתי שהוא רב עם מישהו אחר, מה פתאום אסור לעשות דבר כזה, צריך לעשות משפט, צדק. אלא מה הפירוש, הצדיקו, צדק משלך ותן לו, כשיש לך ספק על, על דבר מסוים, האם צריך לתת לעניים או שלא צריך לתת לעניים, תן, תן לעניים. למה? בגלל שזה אני ורש הצדיקו. הגמרא מבינה שזה גם מדובר לגבי מתנות של זרוע לחיים וקיבה, של כהנים ולוויים. אומרת הגמרא, אמר רבא, אבל על כל פנים, אם זה באמת ככה, אז נשאלת השאלה, יש פה סתירה בדבריו של רבי מאיר. מצד אחד אנחנו רואים שבספק מתנות צריך לתת. מצד שני אנחנו רואים שבספק מתנות לא צריך לתת, אז מה באמת התשובה? מתרץ את הגמרא, אמר רבא, יש הבדל. אחא, במקרה של המשנה שלנו לגבי מתנת זרוע לחיים וקיבה לכהן, פרה בחזקת פטורה קיימה. החזקה שלה לפני שהתעורר הספק היה שהיא פטורה, כי הייתה ברשותו של אדם שאינו יהודי והוא לא מחויב לתת זרוע לחיים וקיבה. אז לכן אנחנו משאירים אותה בחזקה שלה והיא נשארת פטורה מלתת מתנות כהונה. לעומת זאת, כמה התבועה בחזקת חיוב הקיימה. הרי היינו מחויבים מהרגע שהתבועה התחילה לצמוח, להשאיר לקט לעניים, היא בחזקת חיוב של לקט, ולכן משאירים אותה בחזקתה ונותנים אותה באמת לעניים. אמר לי אביי, אז אביי שאל את רבא, והרי עיסה, עיסה של גר שהתגייר, ויש לנו ספק האם העיסה הזאת נילושה לפני שהוא התגייר או אחרי שהוא התגייר. אז אומרת, המשנה נעשית עד שלא נתגייר, פטור מנחלה. כמובן, כי איסה לפני שהוא התגייר, זה איסה של אדם שאינו יהודי, לא צריך להפריש הפרשת חלה מהאיסה. מי שנתגייר הוא כבר יהודי לכל דבר, אז הוא חייב. ואם זה ספק אם זה לפני שהתגייר או אחרי שהתגייר, גם כן יהיה חייב. רגע, חייב? מה היה החזקה של האיסה הזאת? שהיא לא חייבת בחלה, אז למה אתה מחייב? אמר לי, אז רבא ענה לו, ספק איסורה לחומרה. לעניין חלה, איסור ויתר. האם מותר לאכול את העיסה בלי הפרשת חלה או שאסור לאכול? טוב, פה זה כבר עניין של איסור ויתר, אז מחמירים. לעומת זאת, ספק ממונה לגבי מתנות, שזה ספק האם לתת את הממון או לא לתת את הממון. פה הולכים לכולה, למה? המוציא מחברו עליו הראיה. אתה רוצה לחייב אותי לתת לך זרוע לחיים וקיבה? תוכיח לי שאני הייתי מחויב. כי לי אין שום בעיה, זה עניין ממוני, כי הרי בסופו של דבר מותר לי לאכול בשר של זרוע לחיים וקיבה. אחרי שנתתי את זה לכהן, הכהן יכול להזמין אותי לסעודה, ואני אוכל מהזרוע לחיים וקיבה שמסרתי לו לפני שעה. אז זה לא עניין פה של ממון, זה לא עניין פה של איסור. אין לי בעיה מבחינת איסור ויתר לאכול את הזרוע לחיים והקיבה. רק מבחינת ממון, למי זה שייך. לעומת זאת, בחלה שלא הפרישו ממנה, עיסה שלא הפרישו ממנה חלה, אסור לאכול מהעיסה הזאת. אז לכן, פה אנחנו מחמירים. כי מה, אתה רוצה, אדם רוצה לאכול דבר שאסור לו לאכול? זה לא. דאמר רב חיסדא וכן תנא רבי חייא. שמונה ספקות נאמרו בגר. ארבע ספקות לחיוב, כי זה ספקות של איסור ויתר, וארבע לפטור, כי זה ספקות של דיני ממון, והמוצאים מחברו עליו הראיה. הארבע הראשונים הם לחיוב, כי זה איסור ויתר. דבר ראשון, קורבן אשתו. זה לאו דווקא אשתו של גר, זה יכול גם להיות גיורת שאשתו של יהודי. הרעיון כאן זה קורבן של גיורת. גיורת שילדה, ילדה, אז היא צריכה להביא קורבן. צריכה להביא קורבן יולדת. אבל השאלה היא, האם היא הייתה כבר גיורת בזמן שהיא ילדה או לא? האם היא הייתה גיורת בזמן שהיא ילדה או לא? בספק הזה, אנחנו מחייבים אותה, כי זה עניין של איסור ויתר. אותו דבר וחלה. כשיש לנו ספק לגבי עיסה, האם צריך להפריש ממנה חלה או לא? האם זה היה עיסה של גר מלפני שהוא התגייר, או שלשו את העיסה הזאת אחרי שהגר התגייר? אז מפרישים חלה. ובחור בהמה טמאה, בחור של חמור, חמור הוא הבהמה הטמאה היחידה שיש לו דין בחור, אז הבחור הזה, יש ספק, האם הוא נולד לאותו אדם שהתגייר, לפני שהוא התגייר או אחרי שהתגייר, אז אנחנו מחמירים שיש בו קדושת בחור, ובחור בהמה טהורה, אותו דבר, יש ספק האם הוולד של בהמה טהורה נולד לפני שהוא התגייר או אחרי שהוא התגייר, אנחנו אומרים שיש קדושת בכור בבהמה הטהורה, כל אלה זה ספק של איסור וזה לחיוב, להחמיר. עכשיו הרשימה של הדברים, שזה דיני ממונות. ספק של ראשית הגז, כשאדם גוזז את הצמר של כבש או כבשה, צריך להפריש את תחילת הצמר לכהן. אבל זה עניין של איסור, יש ספק האם גזזו לאותו גר, לפני שהוא התגייר או אחרי שהתגייר את הכבש. האם הוא חייב בראשית הגז או שהוא פטור בראשית הגז. אז בגלל שזה דיני ממון, הוא יהיה פטור. אותו דבר והמתנות, זרוע לחיים וקיבה. יש ספק האם נשחטה בהמה כשהוא עדיין היה אינו יהודי ואז הוא פטור, או כשהוא יהודי והוא חייב אז הוא פטור. ואותו דבר, ופדיון הבן, כאן הכוונה על הכסף של פדיון הבן. כסף של פדיון הבן, אחרי שהבן אדם באמת הפריש את החמישה סלעים שצריך לתת, כי למעשה נולד לו בן ראשון, אישה גיורת שנולד לה בן ראשון פטר רחם, אז היא פשוט מאוד הפרישה חמישה סלעים. עכשיו השאלה היא האם הוא את הכסף הזה של הפדיון הבן שהוא פדה צריך לתת לכהן או לא? זה דיני ממונות, אז משאיר את זה אצלו. אותו דבר בפדיון פטר חמור, אם יש לו חמור שנולד פטר רחם, הוא הוולד הראשון, יש לו קדושת בכור, והוא בחר לפדות את החמור הזה. אפשר לפדות אותו בסה. אותו סה, האם הוא חייב לתת אותו לכהן או לא? התשובה היא לא, כי זה ספק של ממון. אז אלה לפתור. אומרת הגמרא, תקיעת הרבין. רבין, כשהוא הגיע מארץ ישראל לבבל, אז הוא אמר, לא כמו רב דימי. רב דימי סיפר את השאלה שהיה לרבי שמעון בן לקיש, הוא שאל את רבי יוחנן, סתירה. בדברי רבי מאיר, מה הדין לגבי מתנות, ספק מתנות, האם לתת או לא לתת. כשרבין הגיע, אז הוא אמר אחרת מרב דימי. הוא אמר, כמה הקמה רמי לי, שריש לקיש הקשה על רבי יוחנן, קושיה כמה על כמה. כי במשנה כתוב, במשנה מסכת פאה, שכשיש ספק על גרגירים מסוימים, האם הם לקט או שהם לא לקט, המשנה אמרה שהוא פשוט מאוד צריך לתת את הלקט לעניים, לפי דעתו של רבי מאיר. ובברייתא, הוא הביא לו ברייתא, שם אנחנו רואים שפטור לתת ספק לקט לעניים. אז זו הייתה הקושייה ששאל אותו ריש לקיש לרבי יוחנן. ורבי יוחנן ענה לו, שמה שאנחנו רואים את דברי המשנה, שרבי מאיר אומר שחייבים לתת מתנות עניים, חייבים לתת את הלקט גם בספק, זה לא דעתו של רבי מאיר לפי רוב הדעות, אלא זה לפי רק דעת, לפי דעת יחיד. אבל רוב סוברים באמת שבדעתו של רבי מאיר, שספק מתנות לא צריך לתת, כי המוצאים מחברו עליו הראיה. מספר את הגמרא סיפור, פשוט נדיר לשמוע שיכול לדבר כזה. לוי זרה בחישר. לוי היה לו שדה במקום שנקרא חישר. זרה שם, וכשהוא בא לתת מתנות עניים, הוא לא מצא עניים למי לתת. לא מצא עניים למי לתת. שמעתם דבר כזה? אין עניים, ברוך השם. איפה זה חישר? כולם רוצים ללכת לקנות שם דירה. מקום בלי עניים. ולא אהבו עניים למשקל, לקט. אז מה עושים? אין מי שיקח אלקט, אין מי שיקח שכחה ופאה. אין עניים. אתה לקמי דרב ששת. מה עושים? להשאיר את זה בכל זאת? אמר לי, לא, אל תשאיר את זה בכל זאת. הפסוק אומר, לעני ולגר תעזוב אותם. אם יש לך עני וגר שיקחו את המתנות עניים, טוב. אבל מה, אתה תשאיר את זה סתם? ולא לעורבים ולא לעטלפים. קח את זה לעצמך וזהו. שואת הגמרא ככה? מייטי וייטי, שמע ברייטה. אין, לא צריך שיהיו מביאים תרומה, לא מגורן לעיר. אם אתה עכשיו קיבצת את התבואה בגורן, כשאוספים את התבואה, עושים את זה הרמה, אתה לא חייב עכשיו ללכת לקחת תרומה ולרוץ אחרי הכהן בשביל להביא לו. אתה מחכה בגורן, אתה אומר, תשמע, יש לי שעות קבלת קהל, וכל הכהנים שמעוניינים לקבל תרומה מוזמנים לבוא לקחת. אתה לא צריך לבוא לתת את זה בתוך העיר, את המתנות האלה, את התרומה. ולא ממדבר ליישוב, אתה לא צריך לקחת את זה ממקום לא מיושב למקום מיושב. ואם אין שם כהן בגורן, מה אתה עושה? מה, אתה תאכל את התרומה הזאת? לא. סוחר פרה, ישראל צריך לזכור פרה, ומביאה לאיזשהו מקום משתמר בינתיים. מפני הפסד תרומה. מפני הפסד תרומה, אז אם כן רואים מכאן, שגם במתנות עניים לכאורה צריך להיות אותו דבר. אם אתה לא מצאת אף אחד למי לתת לו מתנות כהונה, למי לתת מתנות עניים, אז תכניס את זה, תטלטל את זה לאיזשהו מקום מסוים, ששם יש כן עניים, ותיתן את זה להם. אומרת הגמרא, זה לא דומה. שעני תרומה דתב לה, ולא סגיה דלא מפריש לה. תרומה, באנם לא יכול לאכול פירות, אם הוא לא הפריש לפני כן תרומה, פירות שלו טבל. לכן הוא חייב להפריש את התרומה. ברגע שהוא הפריש את התרומה, הוא צריך לשמור עליה. אבל מתנות עניים, הוא לא חייב להפריש. זה לא עושה לו טבל את התבואה. ולכן, הוא לא חייב לרוץ אחרי העניים לתת להם. שואלת הגמרא, והרי מתנות דלא טבלי, הרי מתנות כהונה, זרוע לחיים וקיבה, הם לא עושים טבל את הפרה. אם אדם לא הפריש ממנה זרוע לחיים וקיבה או מכל בהמה אחרת, הוא יכול לאכול את החלקים האחרים של הבהמה. ותניה, מקום שנהגו למלוג בעגלים, היה מקומות שנהגו לקחת את העגל עם השיער שיש עליו, עם האור, וכך היו מכניסים אותו לתוך מים רותחים, זה נקרא מליגה, ואז השיער שלו היה יורד, והאור היה מתרכך, הם מבשלים את הבשר עם האור. אז מקום כזה לא יפשיט את הזרוע מהאור שבו, אלא ייתן את זה לעני, ייתן את זה לכהן עם האור שבו. במקום שנהגו להפשיט את האור של הראש, בכל זאת לא יפשיט את הלחי, שזה המתנת כהונה מהראש, כי צריך לתת גם את השיער שבראש הבהמה לכהן. ואם אין שם כהן לתת לו את הזרוע לחיים והקיבה, מה עושים? מעלין אותה בדמים. הוא פודה את המתנות כהונה בכסף, והוא שומר את הכסף עד שהוא ימצא כהן. ואוכלן, הוא אוכל את הבשר של הזרוע לחיים וקיבה, מפני הפסד כהן. אז רואים מפה שלמרות שהמתנות כהונה לא עושה את הפירות, את הבהמה טבל, כי הרי מה הבעיה? אין לו אפשרות לתת זרוע לחיים וקיבה לכהן, שיוכל חלקים אחרים של הבהמה. בכל זאת, אנחנו רואים שכן צריך להפריש. עונה הגמרא, שאני מתנות כהונה, דנתינה כתיבה בי. כתוב שצריך לתת את זה, לכן צריך לחפש את הכהן למי לתת לו. לעומת זאת, בלקט כתוב תעזוב. תעזוב, אתה אל תחפש למי לתת. אתה תעזוב את הלקט וגמרנו. אבל אם כשאתה תעזוב, לא יהיה מי שיקח, אז אל תעזוב. זה שבדל, האם התורה אומרת לך, תיתן, לתת? איפה יש כהן? צריך לתת. צריך למצוא את הכהן, ואם לא מצאתי, אז אני אעשה את כל הדברים שבעולם, כדי בסופו של דבר לתת. אבל אם התורה אומרת, לא, אתה רק תעזוב, תשחרר. אבל לא מצאתי אני. לא מצאת אני? אז מה, אתה תשאיר את זה סתם בשדה שזה ילך לאיבוד? לא, אז אתה יכול לקחת את זה לעצמך, זה ההבדל. אומרת הגמרא, אשתא דעתית לאחי, עכשיו כשהגענו לכאן, שיש עניין שכתוב נתינה, אז צריך לחפש את הבן אדם בשביל לתת לו. תרומה נמי, נתינה אקטיבה בי. גם נתינה, זה שאנחנו, גם בתרומה זה שצריך להפריש, כי כתוב שם גם כן לשון של נתינה. שואלת הגמרא, ואלה, תעזוב יתרה, למה לי? למה צריך לכתוב פעם נוספת, תעזוב לגבי מתנות עניים? זה לא בא ללמד שצריך לשמור את המתנות עניים, לתת את זה אחר כך, אם כרגע אין? אומרת הגמרא, לא, מה פתאום? זה בא ללמד משהו אחר. לכדתניא, המפקיר את כרמו, הפקיר את הכרם בתור מה שצריך לתת, הוא הפקיר את כל הכרם. ולשחר, השכימו בצרו. אחד בבוקר, הוא קם מהר, ראה שאף אחד לא זכה בכרם שלו, אמר, אני אזכה בעצמי בכרם הזה. אז מאדם אחר, אם הוא היה זוכה בהפקר, היה פטור מהמתנות עניים של כרם. אבל הבן אדם עצמו, שהוא זה שהפקיר את הכרם, זה היה הכרם שלו וזה שהפקיר, והוא עכשיו בא לזכות בזה בחזרה, הוא כן יהיה חייב בפרט, המתנת עניים של פרט, שזה כמו לקט ענבים בודדים שנפלו, ובעוללות הוא יהיה חייב, אם יש ענבים שאין בהם כתף ונטף, דיינו הם לא בנויים בצורה של אשכול, אין בהם את החלק העליון בצורה של עיגול של ענבים צפופים, ואין למטה בצורה של טיפה ענבים ככה בודדים, אז את זה יהיה חייב לתת לעניים, ובשכחה, אם הוא שכח קצת ענבים, צריך להשאיר את זה לעניים, ובפאה הוא חייב להפריש פאה בקצה הכרם. בכל אופן, אנחנו רואים מפה, שבזה שכתוב תעזוב, זה בא לרבות שמתנות עניים הוא חייב לתת. אבל הוא פטור מן המעשרות, כי לגבי מעשרות אין מיעוט מיוחד. וזה מה שבא לרבות, תעזוב. מספרת הגמרא, הוא סקה דדינרי דעתה לבי מדרשה. זה החלום של כל הכוללים. הגיע סק מלא דינרים לבית המדרש. פילי פלאים. הלך רבי עמי, שהוא היה אדם חשוב, עמי באמת גדולי התלמידי חכמים, וזכה בהן, זכה בכל הכסף. שואלת הגמרא, מה זאת אומרת הוא זכה בכל הכסף? ואיך יביד אחי? והכתיב, כתוב לגבי זרוע לחיים וקיבה, ונתן, ולא שיטול מעצמו, צריך לתת לו את הכסף, לא שמאדם לוקח לבד כסף של צדקה, עונה הגמרא, רבי עמי נמי לעניים זכה בהן. רבי עמי לא לקח את הכסף הזה לעצמו, לקח את זה בשביל לחלק לעניים. וזה באמת היה המטרה של הכסף. והיא בהתאימה, באמת זה כן מדובר שלקח את זה לעצמו, אדם חשוב שאני. ואדם שהוא חשוב, תלמיד חכם שהוא גם רב של אנשים, הוא שונה. דתניא, הפסוק אומר, והכהן הגדול מאחיו. הגדול, מה זה הגדול? שיהיה גדול מאחיו בנוי, ביופי, בפאר, ובחוכמה, ובאושר, כסף. אחרים אומרים, מניין שאם אין לו כסף, שאחיו הכהנים מגדלים אותו, הם צריכים לדאוג שכן יהיה לו כסף, להביא לו הרבה כסף, כדי שהוא יהיה עשיר. תלמוד לומר, והכהן הגדול, איך הוא נהיה הגדול? מאחיו. אחיו דואגים שהוא יהיה עשיר. מה הסיבה של זה? בשביל שברגע שהכהן גדול, הוא אדם שיש לו מספיק כסף, דבריו נשמעים יותר. ברגע שבן אדם הוא דלפון, אין לו כסף, אז בטבע של האנשים שהם פחות מקבלים ממנו. הרגע שאדם רואים שהוא יש לו יותר ממון, אז יותר מקבלים ממנו. לכן צריך שיהיה לו ממון. גדלהו משל אחיו. אבל האמת היא שאותו דבר זה גם לגבי אדם חשוב, שכדי שדבריו יהיו נשמעים לבריות, צריך לדאוג שיהיה לו ממון. הרמב״ם אבל כותב שזה לא מעכב, זאת אומרת אם אין לו ממון הוא יכול להיות בכל זאת גדול, אבל זה רצוי שהאדם שהוא הרב, האדם החשוב, כן יפרנסו אותו כדי שיהיה לו השפעה. אומרת המשנה, המשנה האחרונה בפרק הזרוע והלחיים, בפרק עשירי. איזהו הזרוע? שואלת המשנה. מפרשת המשנה, מן הפרק של הארכובה, הרי הרגל הקדמית של הבהמה מורכבת משלוש עצמות גבוהות. העצם הכי למטה ליד הפרסה, והעצם שמעליה שנקראת השוק, והעצם שמעליה שמחוברת לכף היד כבר. הכף היד של הבהמה זה לא כמו הכף היד של בן אדם, זה כזה מין עצם בתוך החלל של הקרס של הבהמה, שהוא נקרא כף היד, הוא בצורה של כף, עצם כזאת רחבה, שאליה מחובר העצם העליונה של הרגל. עכשיו, מה שכתוב כאן, הפרק של הארכובה, זה הכוונה, הפרק שבין העצם התחתונה לבין השוק. זאת אומרת, מתחילת השוק, עד כף של יד, עד סוף, זאת אומרת, לאורך כל השוק והעצם שמעליה, עד הכף של יד, דיינו, עד החיבור של הרגל הקדמית. והוא, אותו חלק של בשר, זה גם כן מה שנקרא זרוע בשלה, שכשהנזיר מסיים את ימי נזירותו, הוא מביא בין הקורבנות איל לשלמים, שנקרא איל נזיר. אז צריך להביא זרוע בשלה לכהן. אז הזרוע שם זה אותו בשר של שלמי נזיר. וכנגדו, ברגל האחורית, זה שוק. הרי חזה ושוק נותנים מקורבן שלמים. מה זה הבשר של השוק שנותנים לכהן בחזה ושוק? אז זה אותו בשר של, כנגד שתי העצמות האלה. רבי יהודה אומר, לגבי שוק זה לא שתי עצמות, אלא זה רק עצם אחת, מן הפרק של הארכובה, שזה כן בין העצם התחתונה לבין השוק, עד סובך של רגל. זאת אומרת, עד סוף השוק, רק החלק של הבשר שנמצא על השוק, זה לפי דעתו של רבי יהודה, מה שנקרא חזה ושוק. אז זה השוק למעשה. איזה הוא לחי? מהמתנות כהונה, זה הלחי. מה החלק של הבשר של הלחי? מן הפרק של לחי, שזה למעשה, הרי הלחי, יש את הפרק של בין הלחי התחתונה ללחי העליונה. חוברים הרי שתי עצמות. אז הפרק בין הלחי התחתונה ללחי העליונה, זה החלק העליון שמשם זה הבשר של הלחי שנותנים לכהן. עד פיקה של גרגרת, זאת אומרת, עד למקום בקנה, הקנה הוא הרי אחד מהסימנים ששוחטים בשחיטה, והוא כמין צינור שמגיע מהריאה עד לפה. אז הפיקה של גרגרת זה בסוף הצינור, הרי יש את הטבעת הגדולה, ואחרי זה יש את השיפוי כובע, זה נקרא כזה מין עצם בצורה כמו משרוקית אולי, כזה מין עצם שעולה, שמתרחבת, ואחרי זה נהיה צרה בחזרה. ואז זה נכנס, זה מחובר לפה. הפיקה של גרגרת הזאת זה למעשה המקום באותו עצם איפה שהוא מסיים להתרחב לפני שהוא יורד למטה בשפיץ, שם בדיוק זה הקטע שלמטה התחום של הלחי. תנו רבנן, הפסוק אומר שצריך לתת לכהן את הזרוע, הזרוע. איזה זרוע מדובר פה? זה זרוע ימין. אתה אומר זה זרוע ימין? מי אמר שזה רגל הקדמית הימנית? אוי נו אלא זרוע שמאל אולי. מי אמר שזה דווקא ימין? תלמוד לומר הזרוע. מה היא תלמוד? מי אמר מזה שכתוב הזרוע שזה ימין? מה זה גימטריה ימין? מה הקשר שהזרוע צריך להיות דווקא ימין? עונה הגמרא, כדאמר רבא, הירך, אז הוא אומר שזה הכוונה המיומנת שבירך, החזקה המיומנת יותר היא הימנית. ההכנה מהזרוע המיומן שבזרוע, שזה הכוונה הזרוע ימין. והלחיים למאי עתה, כתוב הלחיים עם ה' ידיעה, מה זה בא לרבות? להביא צמר שבראש כבשים, צמר שבראש הכבשים, שזה גם כן צריך לתת ביחד עם הלחיים, ושיער שבזקן תיישים, שזה גם צריך להביא ביחד עם הלחיים, בתייש. והקיבה, ה' הידיעה שכתובה לגבי קיבה, מה היא באה לרבות? למאי עתה להביא חלב שעל גבי הקיבה. החלב שנמצא על גבי הקיבה, זה גם כן נותנים לכהן. למדנו בדף ממתת עמוד א', שהכהנים היו נוהגים היתר באותו חלב, כמו דעתו של רבי ישמעאל, שהוא אמר משום אבותיו, ועל סמך זה הכהנים היו נוהגים היתר באותו חלב. וזה בא לרבות גם בחלב שבתוך הקיבה. בתוך הקיבה הרי, אם זה מדובר פה על עגל שינק, אז יש לו חלב בתוך הקיבה, החלב הזה אפשר לעשות איתו גבינות לדוגמה, לוקחים קצת מהחלב הזה, שמים בתוך חלב רגיל, וזה עושה את החלב לגבינה. אז החלב הזה גם היו נותנים ביחד עם הקיבה לכהנים. הגמרא מביאה ראיה שבאמת נתנו את זה לכהנים, את החלב ואת החלב של הקיבה. אמר רבי יהושע, כהנים נהגו בו בחלב הזה ובחלב, עין יפה ונתנו לבעלים, החזירו את זה חזרה לבעלים. סימן ש... הם יכלו להחליט לתת את זה לבעלים. תאמה דנהגו לתת. אה לא נהגו, דידי הוא. הם לא שהם נהגו לתת את זה לכהנים, זה באמת שייך אליהם. דורשי חמורות היו אומרים, אלה שהיו דורשים פסוקים שלא מובנים, היו מביאים מקור מאיפה יודעים באמת שהזרוע לחיים והקיבה ניתנים לכהנים, בזכות מה הם מקבלים את הזרוע לחיים והקיבה? בזכות המעשה של פנחס בן אלעזר שעשה מעשה קנאות בטהרת הלב אמיתית, בזכות זה זכו הכהנים למתנות הכהונה. כנגד כל מעשה שעשה פנחס, זכו למתנה אחת ממתנות הכהונה מהזרוע לחיים והקיבה. הזרוע נתנה לכהנים כנגד היד של פנחס שהרג את זמרי ואת קוזבי בת צור. כנגד זה הם קיבלו את הזרוע כי הוא עשה את זה ביד ימין, וכן הוא אומר ויקח רומח בידו. בכל אופן רואים מפה שמדברים על הזרוע הימנית, כי הרי בימנית הוא עשה את המעשה של הקנאות. ולחיים כנגד התפילה שפנחס התפלל, כנגד זה קיבלו את הלחיים, שזה גם כן בפה. וכן הוא אומר ויעמוד פנחס ויפלל ותעצר המגפה, כנגד זה קיבלו את הלחיים. קיבה כמשמע, כי הרי איפה הוא הרג את קוזבי בצור? בקיבה שלה. וכן הוא אומר ואת האישה אל קבעת, הכוונה שהוא דקר אותה בקיבה במאיים שלו. ותנה מייטי לה מאחה, התנה מביא ראיה נוספת שהזרוע זה דווקא הזרוע הימנית. מכאן שוק הימין, אין לי אלא שוק הימין, הרי אין לי אלא שוק הימין, שוק הימין של קורבן שלמים, אני מבין שזה צריך להיות דווקא ימין, אבל זרוע מוקדשין מניין? מאיפה אני יודע למשל זרוע של עיל של שלמי נזיר, מאיפה אני יודע ששם גם צריך לתת את הימיני? תלמוד לומר תרומה. מה הקשר תרומה? כי הרי את הזרוע הימנית צריך להרים, להניף, אז זה כנגד תרומה, להרים. אז מכאן לומדים לגבי איל נזיר. זרוע חולין מניין, דהיינו מאיפה יודעים שהזרוע של מתנות כהונה, מאיפה יודעים שצריך דווקא את הימני להביא לכהן? תלמוד לומר תתנו, וגם לגבי מתנות כהונה של זרוע לחיים וקיבה כתוב תתנו ונתן לכהן. למדנו במשנה איזה הוא לחי, מן הפרק של לחי ועד פיקה של גרגרת, זאת אומרת מהפרק בין הלחי התחתונה ללחי העליונה ועד השיפוי כובע של הגרגרת. שואלת הגמרא, והתניא נוטלה ללחי ובית שחיטה עימה. בית שחיטה זה לכאורה יותר למטה, איפה ששוחטים את הבהמה, שוחטים בקנה, והפיקה של גרגרת, דהיינו השיפוי כובע זה למעלה. אז אם כן זה סותר לכאורה. אומרת הגמרא לא קשיא, באמת כולם מודים שהמתנות כהונה זה עד פיקה של גרגרת. מה שהמשנה אומרת עד פיקה של גרגרת זה לפי דעתם של רבנן, שסוברים שבאמת אפשר לשחוט יותר למטה, אז לכן באמת בית השחיטה זה לא עד שם נותנים לכהן. בברייתא שכתוב עד מקום שחיטה זה לפי דעתו של רבי חנינא בן אנטיגנוס, שסובר שבאמת אפשר לשחוט גם בפיקה של גרגרת, השחיטה תהיה כשרה. דתניא מוגרמת, אם אדם איתה את הסכין לכיוון מעלה, מעל הטבעת הגדולה שהיא בסוף הקנה, בין הכובע לבין הקנה יש את הטבעת הגדולה. גם אם אדם איתה את הסכין אחרי הטבעת הגדולה לכיוון השיפוי כובע, לפי דעתו זה יהיה כשר. זה יהיה כשר. בכל אופן, זה דעתו של רבי חנינא בן אנטיגנוס, דתניא מוגרמת פסולה לפי דעת הנקמה, אבל העיד רבי חנינא בן אנטיגנוס על מוגרמת שהיא קשרה. אז אם כן, לפי דעתו, אז בית השחיטה זה גם יכול להיות השיפוי כובע, כי אפשר לשחוט גם עד שם. איבא את האמה, תירוץ נוסף, אבא הרבנן, שתיהם נאמרו לפי דעתם של רבנן שאפשר כן לשחוט, שאפשר לשחוט רק למטה יותר. אז אם כן, מה פירוש עד השחיטה? לא הכוונה עד השחיטה שהוא לוקח את זה, הכהן לוקח את הלחיים עד מקום איפה ששחטו. לא, אלא זה דווקא מקום השחיטה, זה נשאר אצל הבעלים ביחד עם שאר הבהמה. ומה היא אימה? אימה דה בהמה ולא עם הלחי. ואת הבהמה באמת הבעלים לוקח ולא נותן לכהן, והוא מקבל גם את בית השחיטה. עד כאן דף קוף למד דלת. הדרן הלך, בשעה טובה מוצלחת, הפרק העשירי במסכת חולין, פרק הזרוע והלחיים.